רשלנות רפואית בטיפול נפשי, אל תתביישו לתבוע על זה. היו לה את כל הסיבות להיות בדיכאון, ולכן חלפו שנתיים שלמות עד שמה ובחנה בדיכאון. את ד, לקחו מהבית הישר אל האשפוז הכפוי, שבוע במחלקה סגורה. הוא לא היה כל כך מסוכן כמו שהפסיכיאטר המחוזי חשב. כולם חשבו שח רק עייפה ומותשת כמו כל אמא אחרי לידה שעוד שינה. רק כשהיא עמדה לפגוע בעצמה, היבחנו אצלה באיחור דיכאון לאחר לידה. במאמר זה נעסוק ברשלנות רפואית בטיפול נפשי. הגדרה זו מתייחסת למחלה נפשית שלא אובחנה בזמן ולטיפול נפשי שגרם או החמיר נזק קיים. בבסיס התביעה חייב לעמוד נזק כלשהו. תחום הנפש הינו תחום הפרפר שמצריך מומחיות וניסיון בהוכחת הטענה כי לולא הטיפול מצבו של המטופל היה טוב יותר. הטיפול מתקיים בדרך כלל בארבע עיניים, ללא עדים. המסמכים נכתבים כולם מהתרשמותו הסובייקטיבית של המטפל. במצב דברים זה, המטופל מתקשה להוכיח את תביעתו. במאמר נדגים כיצד יפעל עורך דין מיומן לניהול תביעת רשלנות רפואית בטיפול נפשי. השוני שבין תביעת רשלנות רפואית סטנדרטית לתביעת רשלנות רפואית בטיפול נפשי. רשלנות רפואית נמדדת ביחס לאופן הפעולה שבו היה נוהג הרופא סביר. אם רופא פעל בדרך מסוימת והאסכולה הרפואית פועלת בדרך ו, אז רופא יחשב כמי שלא עומד בסטנדרט המקובל. במידה ויהיה נזק, המטופל יטען שאם רופא היה פועל בדרך המקובלת, לא היה נוצר הנזק. בתביעת רשלנות רפואית מצויה, נאסוף את כל המסמכים ונראה באופן ברור היכן טעה הצוות המטפל, בהבחנה או בטיפול. במתווה ובביצוע. בתביעת רשלנות רפואית בטיפול נפשי, קיימים מצבים בהם המטפל גרם נזק למטופל, אך קיים אתגר ממשי להוכיח זאת משום שענייני הנפש אינם ניכרים לעין. אין עדים, יש רק עדים. טיפולים נפשיים רבים מתקיימים בארבע עיניים, בחדר פרטי בין מטפל לבין מטופל. המטופל חלש ואילו המטפל מחזיק בעמדת הכוח. במצבי קושי נפשי, פעמים רבות המטופל לא סמך על שיקול דעתו וחש בלבול. במצב זה, דעתו של המטפל תהיה הנחשבת. המטופל עשוי להתקשות ולהוכיח כי המטפל אמר לו את מה שנטען שאמר. המערכת מצידה עשויה לזלזל במטופל ולא להחשיב את דעתי. הדרך הקצרה שבין התרשמות אישית לבין רשלנות רפואית. אבחון נפשי נסמך על התרשמות אישית של המטפל, המאבחן. כמובן שקיימים לא קריטריונים להערכה ופרמטרים שהוא נדרש לשים לב עליהם ולמדוד את המטופל לפיהם. עם זאת, האבחון לעולם לא יהיה אובייקטיבי והוא יושפע תמיד מהאישיות של המאבחן ומהטיות האישיות שלו. באופן טבעי, לכל אדם קיבעון מחשבתי מסוים. רופאים מרקעים שונים יגבשו התרשמות שונה. מצב זה מוביל בקלות להבחנה שונה בין רופאים ולעיתים, שגויה ממש. בתחום בריאות הנפש, ההבחנה השגויה מובילה לפגיעה באיכות חיי המטופל ואף לאובדן חיי אדם. טיפול פרטי לא פוגש בטיפול הציבורי. ייתכן מצב ובו אדם מביע בפני הפסיכולוג שלו נטיות אובדניות, אך הפסיכיאטר שמטפל במטופל בבית החולים לא ידע על כך. בניגוד למחלות הנוגעות לגוף, בהן עובר המידע בין קופת החולים לבין בתי החולים, בטיפול הנפשי יש בדרך כלל נתק בין הגורמים המטפלים השונים. הדבר מוביל לתמונה חסרה בפני כל אחד מהמטפלים, להבחנה שגויה ולנזק שהם למעשה רשלנות רפואית. הבדלים בין תביעת רשלנות רפואית גופני לבין רשלנות רפואית בנפש. רשלנות רפואית בטיפול גופני, רשלנות רפואית בטיפול נפשי. הוכחת הנזק נאחר לעין, לא נאחר לעין. עדים לטיפול יש עדים רבים, יש צוות רפואי מלובובה שנמצא בשעת מעשה. מתקיים בחדרים פרטיים, מתקיים גם בארבע עיניים ללא עדים. מהות ההבחנה, הבחנה על סמך מדדים אובייקטיביים. הבחנה מושפעת מהתרשמות אישית, מעטיות וממדדים סובייקטיביים. תכלול המצב הנפשי על פי רוב קיים קשר בין כלל הצוותים המטפלים. פעמים רבות אין קשר בין הפסיכולוג הפרטי לבין הרופא הפסיכיאטר בבית החולים הציבורי. אובחנתי כסובלת מדיכאון אחרי לידה רק כחצי שנה לאחר הלידה. אני מתלבטת האם ניתן היה לאבחן אותי קודם והאם זו רשלנות רפואית. אבחנה מאוחרת היא רשלנות רפואית. מצופה מרופא מקצועי מומחה לדעת לאבחן דיכאון אצל אישה שילדה. הרופא צריך לחשוד בהתנהגותה של היולדת ולברר האם המצוקות נפשיות אופייניות לאישה לאחר לידה אומר מזאת על מצב נפשי שמחייב טיפול. כמובן שבכל משך זמן שלא תופלת, מצבך הוחמר והנזק העמיק. מומלץ לקבל חוות דעת מומחה שיוכל לאתר את הסימנים שהיה על המטפל לאבחן בזמן אמת. אנחנו נעזור לך להוכיח שמדובר בחוסר מקצועיות מצד המטפל שמהווה רשלנות רפואית. לסיכום, רשלנות רפואית בטיפול נפשי היא דבר אמיתי וכמובן מסוכן. לכו עם תחושת הבטן, המומחים של משרד עורכי הדין אונגר, שווייגמן, ייקחו את התביעה מכאן.